עכשיו, הלב של פרק ה', הלב של זה, סוגיות דעת אלוקים. כלומר, כרניי, הרב הולך לבאר לנו פרק ה', הרבה שינויים שיש בישראל בין אומות העולם. אבל בעצם, אז התחלנו פרק ה', שלושה עניינים, שלושה הסעיפים הראשונים, על החיבור ועל האחדות דווקא שיש בישראל בין אומות העולם. האחדות במובנה הבריא השלם, שזה מחובר מחובר חיבור הרמוני, אבל עם ישראל מקבל מבחור, מקבל רק מדברים חיצוניים, משקיע מבפנים, אבל עכשיו שורש השוני, שורש השוני. מהמם שורש השוני, אנחנו עכשיו שבועות בירושלים, שזה גם שני הדברים, שורש השוני שהיה אחר סוגיית דעת אלוקים של ישראל, לעומת דעת אלוקים של הגויים. ועל זה התורה אומרת בספר דברים, שהקדוש ברוך הוא עטר את הדעת כשם אלוקים על מלבדו, מן השמיים יש מי אחד כולו יעשור כאן, על הארץ הרחה כשמוע גדולה וכו', וישמרו לכם, ואם לא לעשות פסל ומסכה ולא וכו' וכו' וכו', לעומת כל המציאות הגויית אשר חלק השם הלוקח אותם וכל העמים תחת כל השמיים. בני נוח נגיד למען דבר הזה, אחד למען דבר הזה, לא נסתבו על השיתוף לפחות. על השיתוף. מה זה שיתוף? לשתף שם שמיים בדבר אחר. לשתף שם שמיים בדבר אחר. אמר לנו הרב למעלה בישראל בתחילתו, זה מנוע לעת עתה מתכונתם הנפשית. כלומר, האדם הנמצא בתוך מרגלת החיים החומרית, יגיד לנו הרב, תכף מה שנקרא, הוא לא עבר את המסלול ההכשרה של האבות, של שיעבוד מצרים, של מתן תורה, תכף נראה לבוקים שלנו, הוא לא עבר את המסלול הזה, הוא נמצא במעמד נפשי אחר, מעמד נפשי שבעצם מוביל אותו למציאות כזאת, שהוא לא יכול לחיות בהפשטה. הוא לא יכול לחיות בהפשטה. נטיית הנפש שלו חייבת להגשים. עם ישראל, יצא עם מצרים, עוד לא נתהרנו לגמרי. היינו חייבים להגשים על ידי העגל. אבל עם ישראל בטבעו עבר את התהליך הזה שחייב הסיני, ויותר בטהרה. אתה רואה את הלדעת, השם הולכים, אין עוד מלבדו וכו', לא תעשו לכם פסל מסכה. התהליך הזה של התהלה ושל הרמות זה לא עניין טכני. כלומר, לומר, האם אחד עשה עגל, אחד לא עשה עגל, אחד עשה פסל, אחד לא עשה פסל, זה עבר על הלב, זה לא עבר על הלב. המציאות הזאת של ההגשמה זה מציאות כזאת ששייכת לעולם נפשי מסוג שונה לגמרי, ומלא גם לעולם מעשי מסוג אחר לגמרי. זה שתי עניינים של הבדל, שהשורש כמובן מתחיל בעולם הנפשי השונה שבדרגתם של ישראל, ואחר כך כל הזמן משתלשל לכל סדרי הנהגה המעשית שנובעים מתוך המציאות הזאת, האם האדם עושה פסל או האדם הזה לא עושה פסל. שתי עולמות שונים לגמרי. עכשיו, הסדר הזה של האדם הזה, שלנו, שהוא שייך לסדר חיים, שהוא, יש לו את יכולת הטהרה, את יכולת ההשתה. הרב הולך לבאר את הנקודה הזאת שכל ההבדלים הגדולים שנמצאים בין ישראל ואומות העולם, במידות, במחשבות, בתכונות, הכל שייך לנקודה הזאת, האם אדם שיכול להיות שייך בתכלית ההפשטה או לא, כל מה שכתוב בפרק. כלומר, מדרגת משה רבנו, הידיעה הזאת כי לא יראה מי האדם וחי, או הידיעה הזאת של תכלית הידיעה שלא נדע. כלומר, תכלית הידיעה, כלומר, פסגת הידיעה, ומה זה? לדעת שאדם לא יודע. אבל למדנו במשפט הזה של רבותינו הראשונים, שכנראה זו ידיעה לא פשוטה. אם תכלית הידיעה זה לדעת שאתה לא יודע, זה כנראה זה לא ידיעה פשוטה, לדעת שאדם לא יודע. למה? אומר רב עוד בתחייה מנחת, אדם שיש בו כוח מדמה, הוא חי תמיד, בו חי תמיד מרצון דבר, לצייר את המציאות במובן מעשי חושי. הוא רוצה כל הזמן, יש לו לתייח פרש כזאת, לצייר את המציאות במובן חושי שלו. קשה לאדם להישאר במדרגה כזאת של הפשטה, כי הוא רוצה שגם כוח המדמה שלו ייקח מקום. גם החושים שלו יתפסו מקום משמעותי בתוך כל הדברים. הנטייה האלילית של העולם להיות שייך למציאות כזאת של אלילות. או, עכשיו אני רק רוצה להוסיף עוד קומה, שהיא גם חשובה. בין אם האליליות הזאת זה אליליות של פסלים, כי בימי מתן תורה, בין אם האליליות הזאת זה לא של פסלים, אלא זה אליליות של ציורים מוגבלים. מוגבלים. הוא לא פסל. הוא עובד השם, אבל הוא עובד השם בתוך סדר חיים מוגבל. מוגבל. המציאות הזאת של העבודה, של הציור, שהוא חייב לפעל את הקדוש ברוך הוא בתור משהו מוגבל, זה שעבודי האדם למציאה החומרית שבתוכו. כלומר, שהוא אומר לעצמו, אם הקדוש ברוך הוא יצטר אותו בציור מוגבל, אז זה משהו ממשי. אני יכול להיות שייך אליו, אני יכול לאחוז בו, אני יכול לגעת בו. זה משהו שהוא קרוב אליי. אבל אם אני יצטר אותו בציור מופשט, איך אני יוצר יחס? זה משהו כזה שהוא לא מחובר אל החושים שלי. הוא לא מחובר אל החושים שלי. האומות לא יודעות לתת תשובה לך. לכן הם מתחברות אל הקדוש ברוך הוא דרך החושים. בין אם החושים האלה עשו פסל, בין אם החושים האלה צמצמו את הקדוש ברוך הוא ועשו אותו משהו מוגבל.
החושים זה לא רק ההכנה.
מה זה?
החושים זה לא רק ההכנה, ולא רק אתם לא מתארים בלא גבול, כי זה לא מבחינה כאילו.
רגע, רגע, אני אמרתי את הצד הלא טוב של הגויים. אני אמרתי, הגויים הם עסוקים במילה לצייר את הקדוש ברוך הוא בחושים, כי הם אחוזים בעולם המוחש. שרחלת משה מבקך אותנו לכל הרי תחת כל השמיים, הם אחוזים בעולם המוחש והמוגבל, לכן הם מציירים את הציור האלוקי בצדדים מוחשיים ומוגבלים. זה אמרתי יחס אל הגויים.
כן, אבל כאילו בהתחלה של הפסקה נשמע שיש גם את ה... יש שתי... יש חפץ להתעלות ולא גבול, שזה גם היה חפץ להתעלות ולא גבול.
נכון.
לא קשור לחושיות, לא?
אבל אני חושב שבעיקר הדבר הזה, זה החפץ להתעלות ולא גבול, זה שייך אליו ולא הכנות נאותות. החפץ להתעלות ולא גבול, להתעלות ולא גבול זה טוב. זאת אומרת, הכוונה היא לדעת שיש מציאות אלוקית, שהיא בלתי גבולית, ושאנחנו קרואים להתעלות אליה בצורה בלתי גבולית, זה דבר מאוד טוב. אבל זה הכנה נאותה. זאת ההכנה הנאותה. בלי שיש לך את ההכנות הנאותות, אז לפעמים הבלתי גבולי שלך זה סתם דמיון, כי זה גבולי וזה מאוד גבולי, זה מאוד זה, שפשוט זה קצת יותר רחב מהרגיל, אז אתה קורא לזה שזה ממש גדול, אבל זה עדיין נמצא בעולם גבולי, איך נראה את זה. אבל זה גם שייך לסדר הזה שאתה אומר, הנסית הזאת הבלתי גבולית בעיקר היא לראש את ההכנות. ההכנות האלה קשורות למה שדיברנו קודם, זאת אומרת, ההכנה שעם ישראל עבר על ידי המידות של האבות, ההכנה שעם ישראל עבר על ידי שיעבוד מצרים, ההכנה שעם ישראל עבר על ידי מתן תורה, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, זה מה שהכין אותנו, ואלה שגם הרצון להתעלות, גם הרצון להתעלות, הוא מופיע בצורה הנכונה. גם הרצון להתעלות מופיע בצורה הנכונה. אבל רגע, תכף נחזור על הדבר הזה, לא, אבל אני רק חוזר רגע לסוף הנקודה שאמרתי כדי להכין פה את הנקודה. הרב אומר, המציאות הזאת של האלילות, המציאות הזאת של האלילות שהייתה בימי 2000 שנות טהור, ואחר כך המשיכה אחר כך האלילות המגושמת, היום אין עובדי אלילים. זה היה סביב יכולת לומר, טוב, אז מה אנחנו עוסקים בעבודת אלילים, מה אנחנו מראים את זה, מה זה עמד מנבואה שנצחה לדורות? מה הצורך שלנו בדבר הזה של עבודת אלילים? אין היום עבודת אלילים, אין היום מצוות עבודת תורה. זה נכון שאין היום עבודת אלילים מצוות עבודת תורה, זה לא יוצא לפועל באותו אופן שזה יצא לפועל עם התנ"ך. אבל זה יוצא לפועל באותו אופן רוחני לגמרי, כמו שזה יצא עם התנ"ך, למרות שחכמים בכלל את מצוות עבודת תורה. כלומר, אתה תלך לאדם, תשאל אותו איפה הקדוש ברוך הוא, נתחבא בשמיים, הקדוש ברוך הוא גבול, מה פתאום הוא לא גבול. הקדוש ברוך הוא יש לו גוף, מה פתאום הקדוש ברוך הוא אין לו גוף. אבל הקדוש ברוך הוא מצויר לו בתור דבר מגושם, מוגבל, מוגבל. הוא לא צובע אותו, פעם כשדיברנו בזה, שאמרנו את זה רואים, הוא לא צובע אותו בצבע, הקדוש ברוך הוא שקוף, אבל זה בסוף זה מציאות מוגבלת. היא מציאות מוגבלת, מוחשית. ותכף נעשה לראות, הרב אומר, זה חורבן הכל. חורבן הכל. כלומר, אף על פי שהתעלנו מעבודת אלילים, מהשורש של עבודת אלילים, המציאות עוד לא התעלתה. מהשורש של אלילים. ומה זה השורש של עבודת אלילים? זה הנטייה לצייר את המציאות רק בגבולותיה. הענווה של משה רבנו, אומר לנו הרב שבור, הענווה של משה רבנו זה תכלית הידיעה שלא נדע. כלומר, יכול אדם לעמוד בעוז ובגבורה גדולה, וגם בענווה גדולה, כלומר, יש משהו, לא משהו, המציאות האלוקית, לא משהו. יש דבר, אבל יש בעולם, המציאות האלוקית, אני לא יכול לצייר אותה. השכל לא יכול לתפוס אותה, החושים לא יכולים לקלוט אותה. המציאות האלוקית היא הרבה מעל השכל ומעל החושים. צד אחד, וצריך לצרף את הצד השני מיד מיד כדי שלא נבלבל, ואף על פי שאני לא יכול לתפוס אותה, ואני לא יכול להשיג אותה לא בחושים ולא בשכל, אף על פי כן זו המציאות המחיה אותי, זו המציאות שאני דבק בה, זו המציאות שאני כל הזמן הולך ומתקרב אליה, זו המציאות שהיא מקור החיים ומקור כל ההתעלות שלנו. האם אדם יכול לאחוז בציור כזה, במציאות חיים כזאת, אני אומר אתם מהציור, אני מיד חוזר בי, מציאות חיים כזאת שלא יראה מהאדם וחי, ואף על פי כן להתמלא בכל עת ובכל עונה, אומר ציורים חדשים ורונים, שמה שהרב יקרא בדעת אלוקים, האידיאלים האלוקים, כלומר, הוא לא עסוק בה, אני מתכמש בשפת דעת אלוקים, הוא לא עסוק בעצם האלוקי. וכשאני אומר את המילה לא עסוק, הכוונה היא, הוא לא מגדיר אותו שכלית, ולא רוצה לתפוס אותו דרך החושים. אלא הוא עסוק בהופעת האידיאלים האלוקים, המידות האלוקים, כל דרכי השם בעולם. זה א' וב', הוא לא עסוק בעצם העסוק במידות. ועכשיו גימל, וזה גם הכרחי מאוד, וככל שאני יותר דבק במידות האלוקיות, האידיאלים האלוקיים, מה שהרב יקרא לדעת אלוקים, ככל שאני יותר דבק באידיאלים האלוקיים, אני יותר דבק באמיתתו הנעלמה. אני יותר דבק במהותו של הקדוש ברוך הוא. לדור כבו, אני לא יכול להשיג אותו בשכל, אני לא יכול לתפוס אותו בחופשי, אני יכול לדור כבו בכוח נשמתי. אני יכול לדבק בו מכוח מדרגת נשמתי. אני יכול לדבק בו. אבל איך אני אדבק בו? זה מה שאז גם שאמרנו בסדר, דיברנו, נכון? שלדוב קבוע, אומרים חזל לדבק במילותיו. אבל זה לכאורה חזל, ממש עפו את הפשט של הפסוק. יתקום למוח סיבי. כי לדוב קבוע, לדוב קבוע, הקדוש ברוך הוא הבלתי גבולי, והרגע בלתי גבולי. אז מה אתה אומר להידלג במידותיו? להידלג במידותיו זה בדיוק הפוך מפה. בדיוק הפכו אותו לפסוק 180 מעלות, כי אתה אומר, זה לא כבו, זה הזיקות, זה הריגה, זה... עכשיו אתה אומר להידלג במידותיו, זה במידותיו, זה לדלג במידות האלוקיות, בגבולים האלוקיים של כל סדרי החוכמה האלוקית, שזה נקרא מידותיו. כל סדרי המידות, שזה נקרא מידותיו, זה הדברים המדודים. איך על ידי לדוב כבו נפך לדלג במידותיו? כן. כי הדרך לדוב כבו זה לדלג במידותיו. אז אני אומר שלוש מדרגות. אני אומר, א', הידיעה שאי אפשר להשיג את אמיתתו הנעלמה, לא בשכל ולא בחוש. ב', אף על פי שאי אפשר להשיג, כמובן, זה מקור החיים, וזה מקור ההוויה, וזה מקור הישות, וזה מקור הכל. וזה מקור כל תוכן חיינו, וכל המדרגות הרוחניות והמוסריות שיש לנו, הן באות מתוך המקור הלוקי, למרות שאתה לא משיג אותו.
זה תמיד
על המורות,
למה אף
אחד
בגלל שאני לא...
זה יכול להיות גם בגלל, אבל כשאני אתכוון למרות, הכוונה היא, כאילו, זה מאוד קשה לי, כי אני, כביכול, כאילו, אני לא... אני מבין מה כל זה.
זה מה שהיה תופס אותו לגמרי, ומקיף אותו... מבין את כל זה, זה היה
מחיות, זה היה... זה היה מחיית התפיסה החושית שלו. כלומר, הוא היה מתבלבל, לומר, כמו שהלילים התבלבלו, לומר, הנה, זה עכשיו זה לא שאתה יכול לתפוס אותו, אתה משיג אותו, אתה חי אותו, אתה תופס אותו, אתה חושב עליו. אתה חש אותו בחושים שלך, אתה זה... אז הוא היה, אז הוא היה מתבלבל. וככה שאל, ככה שאל השואל, ובסוף האיגרת שנתפסה למעברי בעיה, הרב צדוק מה זה פותר את הדעת השם ומלחמות השם, שאל השואל את הרב הצהר, אמר לו, קראתי את מאמר מלאך דעת אלוקים, דעת אלוקים, פרט לא אותה ממש הרב קוק. הבנתי מה? קדוש ברוך הוא, בשמיים, אי אפשר להשיג אותו, לא בשכל, לא בחושים. טוב, קדוש ברוך הוא בשמיים. אז מה נשאר לנו? אנחנו רק עסוקים בדרכים האלוקיות, במידות האלוקיות, במחשבות האלוקיות. זה מה שאנחנו עסוקים. אמר לו, חלילה, 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 אני לא זה היה הרבה, הרב נוסף פה שיקרא את זה טוב. הרב אומר לו, לא זה מה שאמרתי לך. אמרתי לך, תודה לך, אבל פי שהעצמיות היא נעלמת, ואנחנו עוסקים באידיאלים, העצמיות היא המקור של כל האידיאלים. אני מסכים מה שאתה אומר, שהעצמיות הזאת הבלתי גבוהה למקור של הכל, אז כמובן שגם האידיאלים מקבלים ערך אחר, ושייכים את זה לזה, כן, אפשר. שייכים אל... לסדר אחר, שייכים אל האידיאלים, מקבלים את ערכם האלוקי וכו', פשיטה, שזה נכון, זה נכון. אבל אני מתכוון לומר, מה שאני אומר, זה מקור הכל, שלא נחשוב. כמה שאנחנו עסוקים באידיאלים ולא, אנחנו לא עסוקים בעצם האלוקי, כי אנחנו לא יכולים להשיג אותו. טוב, אם אתה לא עסוק בעצם, אז זה לא יכול לך מעצם. כן.
מה המשמעות של הליכות במידות האלוקיות? הנבא זה כאילו משהו שיש לו, כאילו, זה שהאדם דבר במידות האלוקיות, כאילו איך זה משהו?
הוא דבק, הוא עסוק במידת החסד, אז הוא עושה מעשי החסד.
משמעות פרטית?
מה זה?
משמעות כאילו שמעשית, משמעות מעשית, אנחנו דבקות.
לא, זה נימן, זה מעשי חסד, זה הרגשות חסד, זה מחשבות של חסד. זה ממלא את כל צדדי החיים המוגבלים שלו. גם מבחינה שכלית, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה מעשית. הכל אדם עסוק בציורי החסד.
ואז?
מתוך ההליכה בדרכי השם, מתוך ההליכה במידות האלוקיות, מתוך זה, הוא גם מלא דבקות אלוקית. הוא מלא באמת קרבת השם. ככה הוא באמת מתקרב לריבונו של עולם. ככה הוא באמת מתקרב אל עמיתתו הנעלמה.
זה נשמע שזה יותר כאילו היום, מצד היושר, שאדם זה כאילו מתנהל בצורה שלמה, אז לא שאדם מתנהל בצורה שלמה.
טוב, אז עכשיו בוא נראה את כל אפשרויות הסטיות שיתכן בתוך המהלך שאמרתי. כלומר, אם האדם הזה, סטייה ראשונה של העמידה הזרה, היא מחפשת את העצם, אז היא לא דבקה, היא לא דבקה במידות האלוקיות, היא לא דבקה באידיאלים האלוקיים, היא מסותה מהיושר האלוקי.
לא, אני חושב שהנבא זה לא הנקודה, לא, הנבא כאילו, הנבא, היושר, זה הנקודה של משה רבינו, ו...
כן, לא, לא המידות, הנבא,
לא הדבקות בכל מידה, רק אם...
הנבא, הנבא זה הסוגיה.
כי תפנה מקום לא קודש ברוך הוא בא, אז לא, לא, יבוא, כי...
הנבא, למה הנבא זה הסוגיה? כי הנבא זה היכולת הנפשית לעמוד מול מציאות שאתה אומר, אני לא יכול, זה הנבע, אני לא מדבר עכשיו על הנבע של מה שאנחנו קוראים הנובה, שאחד הוא מקטין לדברי חברו אליו, אחד בעל הנובה הוא מקשיב לכולנו, אחד בעל הנובה עושה דברים. הנבע של משה רבינו זה המציאות הזאת שאתה אומר לא אילן ידם וחי. כלומר, היכולת הנפשית לעמוד מול מדריגה רוחנית אלוקית עצמית שאתה לא מכיר אותה בשכל, לא יכול ללמוד, לא יכול להבין אותה בשכל, לא יכול לראות אותה בחושים, ואף על פי כן אתה יודע שהיא מקור החיים שלך. אבל כל דבר האדם רוצה להבין בשכל, זו נטייה נפשית מאוד גדולה שיש לאדם, שהוא רוצה להבין בשכל, הוא רוצה לצייר בחושים. זו נטייה נפשית לפעמים מודעת, לפעמים לא מודעת. כלומר, אני אומר, זה קשה מאוד להשתחזר מתוך הנטייה הזאת. גם מי שיושב בתוך בית המדרש, זה לא מספיק שהוא לומד פה את הדבר, זה קשה מאוד להשתחזר מתוך הנטייה. כי אחרי שאדם כל היום עסוק בדברים המחושים, ולטובה אני מתכוון לומר, זאת אומרת הוא מתלבט איזה כיסא לקנות לקנות לילד שלו, ואחר כך הוא מסתדר לסדר את הדירה שלו, ואחר כך הוא שוטף את הכלים, כל המצוות החשובות והטובות שהוא עושה לתוך, אבל הכל עסוק ממוחש, ממוחש, ממוחש. פתאום יש דבר אחד בעולם, שאתה אומר לו, תדע לך, עד כאן, המציאות האלוקית, זה לא עכשיו הכלי הנכון לפגוש את המציאות, זה לא השכל והחושים. וכמובן גם השכל יודע את זה, אבל השכל מבין שהוא לא מבין את זה. אז כל דבר בשכל אתה מנסה להבין. אתה סוגיה בגמרא בסדר בוקר, ניסית להבין בשכל כמה שאתה יכול. ופתאום אתה אומר, וואי, ויש לי נקודה בנפש, שם אני אומר, השכל מבין שהוא לא מבין. אני גם בזה משתמש בשכל. אבל השכל מבין שהוא לא מבין. לעמוד בעמדה נפשית כזאת שהשכל מבין שהוא לא מבין, זה נקרא הנבואה של משה רבינו. זה נקרא מידת הענווה. מידת הענווה זה ההבנה הזאת של מקור החיים שהוא נעלם מכל השגה ומכל חוש. זה נקרא מידת הענווה של משה.
עדיין משה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אילני אדם בחיים, שכן הוא מבקש כאילו את זה.
כן, כן, טוב, אני לא יודע עכשיו להסביר
את זה. כן, מישהו גילוי של השם.
לא, לא, אני לא יודע להסביר את המדרגות של השגה, מה משה רבנו רוצה, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו. העלים ממנו, בסדר, זה צריך עכשיו עוד עניין בפני עצמו, בסדר? אבל אני אומר, זה הנקודה של הענווה, זה הנקודה של הענווה. עכשיו בוא נראה את הדברים, ונוסיף אחר כך עוד נקודה אחת בתוך עוד. זאת אומרת, כל דעה כוזבת אמריסקי את העולם, נובעת על תירוב ממקור אחר מציטלות ולא גבול ולא הכנות תמטות, שזה גורם לנפילה והשתברות. מה כמובן החידוש פה? כי אם היינו שואלים את עצמנו איך לכתוב את המשפט הזה, כל דעה כוזבת שמארסת את העולם ממה נובעת, תאהבות רעות, בצורים רעים, נטייה חומרית. הרב אומר, זה נכון, אבל זה רק הצד החיצוני. קודם כל זה נבע על פי רוב. באמת, בדבר הזה, ככה בשורש העולם, וככה גם הרבה פעמים בכל סדרי הדורות, על פי רואים פה אחרי זה להתעלות בלא גבול, מה שדייקת פה, שחוזר לכל הפרק. א', זה להתעלות בלא גבול, ב', זה בלא הכנות נאותות, שזה גורם לשלב השתברות. עכשיו הוא מסביר את זה. עבודה זרה חפצה להתקרב ללכות בחושים, וירדה לשפלותה. כלומר, עבודה זרה, נטייתה, אנשי עבודה זרה, דורות של עבודה זרה, הם חפצו להתקרב ללכות בחושים, ואז ירדו לשפלותה. למה? א', כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות, זה מה שאתה אמרת למעלה, להתעלות בלא גבול. זאת אומרת, לעלות למקום שאי אפשר לעלות, נכון? היא עשתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות, זה מכוון כנראה משהו מה למעלה, להתעלות בלא גבול. וב' לא קנתה את ההכנות הדרושות שהן דרכי הדעה והרגשה, המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. אז הרב מאוד, אז, וב' זה הכנות. מה זה הכנות? תיקון המידות, תיקון המחשבות. הרב רואה את הפסוק על זה, יש בזה הרבה, הרב מסביר את זה פעם במקומות אחרים. יש מדרגת שם נדנות ויש מדרגת שם הוויה. ובשם הוויה זה שם שהוא נעלה מההשגה. אתה לא יכול לתפוס אותו, אתה לא יכול לבטא אותו, נכון? מה אתה יכול לבטא? מדרגת שם נדנות. אומר רבי בירת ממדל, זה שייך על ההשגה הסובייקטיבית של האדם. אלא ההשגה המוגבלת של מדרגת האדם. בסוף אומר באיזה חבקוק, והוויה בהיכל קודשו. אז הרב אומר את העמים, זה הרבה מקורות, היכל זה שם עדנות, היא היכל. זה חוש בן הדדן כחוש בן הדדן, 65, היכל קודשו. אז הוויה, שם הוויה, הוא מתנוצץ דרך היכל קודשו. היכל זה הכלי, זה המידות המוגבלות, המחשבות המוגבלות. ככל שאדם עסוק בבניית המחשבות המוגבלות, המידות המוגבלות, ככה מתנוצץ בתוך הכלי שלו שהוא בנה, בתוך האישיות שלו, בתוך הנפש שלו שהוא בנה, מתנוצץ לו ומאיר לו שם הוויה, ממדרגות שהן הרבה יותר ללמוד מהשגה, הרבה יותר ללמוד מכל תפיסה, שייכות, אני חושב נגיד על הנבואה, דברים שהם נמצאים דברים שהם נמצאים מעבר להשגה החושית. אז רב אחד וחמר, הם סלוחים מה שלנו בזרונים א', הרב אמר, כן, אבל זה מבריק הברק, ואחר כך זה שם נעלם. זה מבריק הברק והוא נעלם. אדם לא יכול לחיות תמיד בהשגה הזאת הבלתי גבולית, כי הוא חי בסוף בתוך עולם חושי ומושכל, אז הוא חוזר אחר כך אל המגבלות של החוש, של הצדדים של השכל. אז הוא לא יכול לחיות. לכן זה בחינה כזאת של לבקר בליך, לא? למרות שאני מאוד אשמח אם מישהו ימצא מקור להסביר את הפסוק, לבקר בהיכלו ולשם ביקור. מכל הראשונים והאחרונים כולם הסבירו לבקר בהיכלו, והכוונה היא להשכים בבוקר. אבל זה ברור שהרבה משתמשים בדבר הזה, לא רק הרב הצער אלא גם בחסידות, ולבקר בהיכלו, הכוונה זה נקודה כזאת של ביקור. כלומר, אדם אומר, אני מהלחוש, אני מוגבל, אני בעצם מוגבל, זה אני. לכן גם כשאני יש לי כזאת דבקות בלתי מוגבלת, באמת, השגות של דבקות רוחנית עליונה וזה, זה בחינת ביקור בהיכלו.
כמו הרמב"ם של
הרמב"ם. כמו הרמב"ם של הרמב"ם, בדיוק כמו הרמב"ם של הרמב"ם. זה מה שהרב אומר, שהרב משתמש במילה הזאת של הברק בזרונים א', שהרב אומר שאנחנו הבריק הברק, אבל אנחנו יודעים שזה מצב הרעי, הברק יחלוף, ואיננו יורדים לשבת לא בפנים ההיכל, כי אין בחסרות השם. אז הברק הזה שעברי יחלוף, ואז אנחנו לא בפנים ההיכל. פנימיות ההיכל זה שם הוויה. הוויה הוא נמצא בהיכל קודשו. הוויה בהיכל קודשו אנחנו מנהל כל הארץ, אלא רק מחסרות השם. רק בצדדי החיים, בצדדי החיים החיצוניים יותר. טוב, אחרי ההקדמה הזאת, מתוך זה הרב עובר לאור ישראל. הנטייה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה, דהיינו חפץ ופועל לצייר את האלוקות בהכרה מוחלטת חיובית. תודה רבה. אז הנטייה מקו המקורי ממקורם של ישראל. אני לא יודע אם גם זה מכוון כנגד שתי העניינים. קו זה יותר שייך לסדרי ההגדלות, קו המתגלה, ממקורם של ישראל זה שייך אל המקור. האם זה חפץ ההתעלות וההכנות? לא יודע. אפשר. אבל הנטייה מכאן אנחנו עם כמה של ישראל יש לה תמיד ואין עבודה זרה, דיינו חפץ ופועל לצייר את הירקות והכרה מוחלטת חיובית. כלומר, מה הכוונה? אומר הרמב״ם, אוקיי, לא יסביר בלכות מלאכים, גוי ששלט חיה ומיתה, הכוונה היא גוי שהמציא דת. גוי שהמציא דת, ככה שיטת הרמב״ם, ככה אמרנו למעלה. למה זה חיה ומיתה? הרמב״ם תדע לך, כל נטייה מקו המקורי של ישראל, זה ברור שזה יוצא עבודה זרה. זה ברור שיש בזה חפץ ופועל, כלומר, גם רצון וגם הפעולה הממשית, לציין את הלקות בהכרה מוחלטת חיובית. אין, ברור שזה יצא ככה. קושייה, מה עם האסלאם? מה עם האסלאם? אסלאם הרב כתב שזה לא עבודה זרה. כתוב ברדב"ז, אם אדם מכריחים אותו להתאסלם, אבל למסור את הנפש. להמשיך את הרמב"ם. אז טוב, אבל נראה את האסלאם. הרב אומר, נכון שאין להם את הציור המגושם, זה מה שהזכרנו קודם. אין להם ציור מגושם של פסל ומסכה. הם לא אומרים שהאלוקים הוא, אני יודע, הוליד דרך אישה בתולה ויצא ככה. זה ציורים יותר עדינים. אבל כל הציורים שלהם עדיין מגושמים, הם עדיין מוגבלים, הם עדיין מסמסמים. טוב, כיפה, עכשיו לא נכנס לרדבד הזה. רק! לא, אני לא רוצה להגיד שגם שית על הרמב״ם, לא. רק גילוי הלכות של ידי מידת הענבה גדולה של משה רבנו עליו השלום. לימד לו, לימד למשה רבנו, ומתוך זה לימד לאומה כולה, כי זה חכה כבר אומה כולה, כי לא יראה לי אדם וחי, ולא תוכל לראות את פניי. זאת תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת אלוקים. מה כולל את תכלית ההתעלות? עכשיו תראו, שלוש מדרגות. א', שידע את חלק הידיעה. כלומר, מדרגה ראשונה, לדעת את המוגבל, לדעת את המידות האלוקיות, לדעת את כל הצדדים הטובים שאפשר לתפוס בשכל, בין מצד השכלת השם בתורה, השכלת השם במידות, השכלת השם בדרך העולם וכו'. זה הראשון, שידע את חלק הידיעה. ב', גם שידע את אפשרותה במילואה, כלומר ידע שהוא יכול לתפוס רק את הצדדים המוגבלים של ההתגלות האלוקית. אבל הוא לא יכול לתפוס באמת את ה... וג' שיוצא מתוך א' וב', מה שהרב אומר, על ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה, על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. אז זה שמו לב ציבור פה, זה חוזר הרבה פעמים. הדבר הזה אחר כך גם במשך גם פה, גם הפרק הבא. חוזר הרבה פעמים. שמה הרב אומר על זה? זה הנקודה הנוספת שלא הזכרתי, חרות שלך. הרב אומר, כשדעת אלוקים היא בנויה בצורה נכונה, והמציאות האלוקית היא מעל כל גדר, מעל כל גבול, והמציאות האנושית היא מציאות מוגבלת, של מה שאדם יכול לתפוס בשכלו ובמידותיו ומעשיו, אומר הרב, מתוך המציאות האלוקית הולכת המציאות המוגבלת, וכל הזמן מתעלה, ועוד מתעלה, ועוד נדבקת במקורה, ועוד נדבקת במעלתה, ועוד 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 קונה למעלות. ודווקא המציאות הזאת, מה שאמר ינון, שהמציאות האלוקית היא נתפסת בבלתי גבוליותה, זה מה שנותן למציאות הגבולית את הדחיפה הכי גדולה בעולם. זה מה שאומר את המציאות הגבולית לדחיפה הכי עליונה שיש בכל סדרי המציאות. כי רק ככה המציאות היא מתעלה עד יד. רק ככה המציאות הולכת ומתעלה עד יד. והדבקות האלוקית, כלומר להיות שייך אל סדר הזה שתכלית הידיעה של המדע, זה בדיוק מה שדוחף כל הזמן את המציאות ללכת ולהתעלות, ללכת ולהתעלות בכל הסדרים, בכל האופנים, שכל המציאות הולכת למתעלה בכל הזמן. ההשתנות הבלתי גבולית. נקרא רק משפט אחד, רק תראו רק את הקושי של זה. נקרא רק משפט אחד, מה שגם הסכמנו, וכל הזמן צריך לחזור לדבר הזה. באורות התחייה נונחת, וכולם עם הרגיל, כן, עמוד סדיאלי. שתי שורות מלמטה, לא נקרא את הכל. אבל הרבה פעמים הזדמן שאיזה נטייה זרה, נטייה זרה זה כמו עבודה זרה, מתגנבת בתוך הרוח. משהו מתגנב לו בלי שהוא שם לב, בלי שהוא מבין את המשמעות של זה. ואותה הקשבה הרחוקה, שאדם מקשיב את צללי הקול האידיאלי מתוך אלה המרחקים הנשגבים של צללי האורות הרחבים וידעליהם, אינה דיין. זאת כלומר, מה זה הכוונה? בואו נקרא רגע עוד שורה של הדין הזה. הוא חפץ להזיל מהם את אוזניו בשמיעה סוענת, את עיניו בראייה מובלטת, את דמיונו בצבעים, את שכלו והרגשתו במושגים מוצפקים ותפוסים וחוזקה, אז יהפך לו הטוב העליון לרועץ. כלומר, יש נטייה כזאת של יצר הרע. שלמה אני קורא את זה פה? כי היא מאוד חשובה לדורותינו. היא מאוד מופיעה בדורותינו. שאדם, המציאות החומרית, אומר הרב, המציאות החומרית לא רק לגסה. גם המציאות החומרית העדינה היא כל כך מתגבכת לו במוסקה. עד שהוא כל היום רואה רק הסיבטוריה של מכון מאיר, של הרוסים. אבל אם הוא כל הזמן עסוק לפעולי החיים החומרים, נמנה ומתגנן במגיעה כזאת, וגם את המציאות האלוקית מצייר לצדד חיים חומרים. הוא לא נמצא בטר כזה של הנבא, שהוא יכול להבין שיש מה שאי אפשר לשלוח במייל ולראות בוואטסאפ. כי הכל רוצה להיות בטר הזה של כל צדדי החיים המעשיים, שהוא כל כך התרגל אליהם, כי המציאות החומרית כל כך התפתחה. אני לא מדבר על הקלקולים שלה, אני מדבר על הצדדים הטובים שלה. המציאות המעשית כל כך התפתחה, והמדע כל כך מבין הרבה, ויש גם הרבה נטיות של עשייה מבוא, הכל התפתח בצורה כל כך נפלא. אז שקשה מאוד לשמור על מידת הענווה וטהרתה, כלומר, תכלית הידיעה שלא נדע. הוא בא לנובל, במובן של המוסר של המילה. הוא מוכן להקשיב, הוא גם רוצה ללמוד מכל אדם, והוא גם מקדים לדברי חברה, לדבריו, ובמובן הזה הוא בא לנובל בגדול. אבל האם הנובל במובן האמיתי להיות ענב ביחס אל ריבונו של עולם? ולא לרצות לצייר את ריבונו של עולם לפי תבניות החשיבה שאתה מצייר את כל הדברים בעולם וגם להכניס את ריבונו של עולם לתוך אחת מהתבניות שאתה מכיר, זה הנובל. קשה לאדם להיות בעל הנובל שכל צדדי החיים המעשיים שלו הם כולם עסוקים בתוך צדדי החיים החומריים והמגודלים. זה מאוד קשה. זה מה שהרב אומר. זה תהיה חזקה. מה הדבר הנורא של זה? אז גם אני רק רוצה להגיד מקדמה אחר כך זה. הדבר הנורא של זה, זה כשאדם, במיוחד בצורות העולם, חי ובן, בית החיים החומרית הזאת, ומילא הציור היופי הופיע אצלם צורה גבולית, ומילא הציור היופי הופיע אצלם צורה גבולית, כשהמציאות האלוקית מופיעה בצורה גבולית, זה לא עניין טכני, זה חורבן הכל. זה שינוי כל המציאות העולמית מרגע ועד גמירה, הכל משתנה. כי ברגע שהציור האלוקי מוגבל, ברגע שהאלילות מציירת הציור האלוקי מוגבל, אמר הנאור הנצרות מציירת אותו בחסד, והמוסלמניות בחוכמה וגבורה. ברגע שהציור האלוקי מוגבל, נפלת לגמרי, איבדת את הכל. איבדת קודם כל את האמת, כי זה סתם שקר המציאות האלוקי מוגבל. אבל איבדת גם את כל החיות שהמציאות האלוקית מחיית את כל המציאות כולה, כי המציאות האלוקית היא מוגבלת, בצד בסוף שהיא פינה בצדים של העולם. והמציאות האלוקית המוגבלת על זאת, שהיא תופסת איזה צד, אין שום קשר לכל צדדי החיים האחרים של המציאות. ואני סתם רוצה אולי להשתרד על כל צדדי החיים האחרים של המציאות, אני רוצה לתבוש אותם וכו'. אז יש שני צדדים שאתה אומר, המציאות האלוקית הבלתי גבולית הזאת, ברגע שהיא נהיית מוגבלת, זה חורבן הכל. חורבן הכל. הגבוליות של הלוקות יכולה להצטר בצורה יותר עדינה, בצורה יותר גסה. לא משנה עכשיו באיזה צורה, אבל גם בצורה הכי עדינה. ברגע שעברת מהבלתי גבולי לגבולי, הרסת את הכל. לכן סיור דעת אלוקים, זה מה שפעם דיברנו על זה, שייך למחשבות היסודיות. אם ציירת את הקדוש ברוך הוא, בתור אדם קשן, כל המציאות מצטיירת בצורה נוראה. הקדוש ברוך הוא כועס על המציאות, הקדוש ברוך הוא תובע על המציאות, הקדוש ברוך הוא מתעלל במציאות, הקדוש ברוך הוא חלק והדרך. כמו שאתה מצטייר את המציאות האלוקית, ככה גם כל המציאות מצטייר.
זה לא הפוך? אם אתה רואה כזה אדם, לא?
זה גם לפעמים נכון הפוך. כלומר, אדם שמתעוותן, אדם שהוא גס וחומרי, הוא גם לא יכול לצייר את המציאות האלוקית בטהרתה. זה גם נכון, פשוטו של זה גם נכון. אבל גם אדם שמצא את המציאות, גם אדם שהציור האלוקי נפגע מצטו בגלל הנטייה הזרה של עבודה זרה להנשים את הציור האלוקי, לאט לאט לאט, דברים של הציור הלוקי נמשך לאט 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 וחבר לציור העולמי, וגם אצלנו את העולמיות, בדיוק כמו שהלוקות מצוירת.
אחר שלא שאנחנו לומדים, גם כשלומדים אמונה, גם כשלומדים תורה, וגם אנחנו לא לומדים את מה ש... את כל השקילקים?
אנחנו גם לא, זה לא רק שלילה, אנחנו גם יכולים ללמוד הרבה חיוב מצד הלידות האלוקיות, מצד האידיאלים האלוקיים, וגם אנחנו לומדים את המציאות הזאת של הענווה בפני ריבונו של עולם.
אתם לא יצאו אותו בתור גבול?
מה זה?
להגיד במידה של הריבוך הוא א' ופס, זה לא יצאו אותו בתור גבול?
כי אנחנו, כשאנחנו לומדים אמונה, כשאנחנו יודעים שאנחנו לומדים מידה א' ופס, אנחנו לומדים שאנחנו רק מדברים על מידותיו, ולא על המידתו הנעלמה, על הפוך, אלא מה? למה זה כל כך חשוב ללמוד את המידות האלוקיות? כי יכול אדם לומר בעולם, כן, אני יודע, הקדוש ברוך הוא מעל כל המידות. אבל המידות שלו כל כך קטנות וכל כך גדלות, אז להגיד שבסוף הקדוש ברוך הוא מעל כל המידות, זה כלום. אדם צריך לדעת לומר את כל המידות, ואת כל החוכמה, ואת כל... ואחרי שהוא כל כך חכם את המידות ושלם את כל הציורים, הוא אומר, כן, כל מה שאני יודע זה מוגבל. הקדוש ברוך הוא הרבה 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 למעלה מכל מוגבל. אז גם אנחנו וגם הגאון מבין שנינו אמרנו שאנחנו לא יודעים. לא יודעים את אמיתתו הנעלמה של ריבונו של עולם. אבל אמיתתו הנעלמה של מה שהגלה מתבטא, ואמיתתו הנעלמה של מה שאנחנו מתבטאים, זה משהו אחר לגמרי. כי אנחנו, כנראה שיש לנו עוד הרבה להתקדם בתוך הזמנים, ואנחנו די לפי הציור שלנו, ואנחנו ציור קצת מוגבל עדיין. וככל שאנחנו יותר טהורים, יותר יודעים את דרכי השם, יותר יודעים את הגבולי, יותר יודעים שמעל כל הגודל הזה יש משהו שהוא הרבה למעלה, אמיתתו הנעלמה שהיא נעלמה מכל חשבון, אז באמת יותר אתה שייך לאמיתתו הנעלמה. יותר אתה יכול להיות דבק בו בטהרתה. אני אומר לכם בסוגריים, אני לא יכול להתאפק בדבר הזה, אבל אני חושב שזה ממש מפקה מילה דורותינו אנחנו כל הזמן, כי אתה פעם יודע. אני אומר לכם, יש הרבה הפגנות בקטלה, נכון? למה הפגנות בקטלה כל הזמן? כי אומרים, אם איתה יהיה ראש ממשלה, מה הוא יעשה? דבר ראשון, לוקח את כל האנשים, מביא אותם לעלות, שם אותם בבית, מועד אותם, וככה. אחרי זה לסגור את כל האוניברסיטאות, אחר כך הוא יפתח את כל הערבים, אחר כך הוא יעשה כל מיני דברים, נכון? ולא. עכשיו, זה פרק לא עוד, הדבר הזה, כי כל אחד היה עם קצת אנשים במילואים. לא שם ראו את איתה. אבל בסדר, אז אלה שיהיו איתך לפלוגה, הם יודעים שאתה לא תעשה את זה, ואלה שיהיו איתך לפלוגה, הם יודעים שאתה לא יעשה את זה. אבל אלה שיהיו איתך לפלוגה, הם אומרים שאיתה יעשה את זה. הם אומרים שאיתה ככה יעשה את זה.
אני גם לא שאיתי אותו, הם יגידו שהם
יעשה את זה. לא, שלא. הם אומרים לך, אתה בסדר, אבל, נכון, אומרים לך, אתה בסדר. אבל אנשים תוקשו אנשים. וזה לא יוצא להם מהראש, כי גם שותפים להם את המוח, עושים עבודה בשטיפת מוח, אבל גם בעיקר הציור של דת אלוקים נמצא כל כך עמוק בתוך הנפשות בצורה מעוותת, נמצא כל כך בצורה מעוותת, עד שכמה שהם יפגשו את האדם הפרטי, שיגידו טוב, זה אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר, אבל בסוף הציור של דת אלוקים הוא כל כך מעוות, והמציאות האלוקית נתפסת אצלם בצורה אלילית, שהיא מאוד חשוכה, ומאוד מצומצמת. המציאות האלוקית נתפסת בצורה אלילית מוגבלת. והצורה האלילית המוגבלת הזאת שהם פוסקים אותה, זה מציאות כזאת של צורה כזאת שהיא שונאת את ההשכלה, שונאת את החיים, שונאת את השמחה, שונאת כל מה שאפשר לשנוא, רק אפשר לשנוא. זה המציאות האלוקית, זה כאילו דעת אלוקים שלנו. הם בטוחים שזה מה שאתה מעלים.
בגלל
החרדיות, אבל לא? מה זה? בגלל החרדיות. אני חושב, בגלל האלפי יש את הסגלות. בסדר,
זה
לא
הסיבה
של החרדיות. מה זה החרדיות? גפני, זה מה שהוא יעשה? לא
חושב.
רחוק מזה, כל מה שאומרים, לא משנה, הוא לא יעשה את זה. לא גפני, ולא דלי, ולא ליצמן, לא כל חולים הזה שהחליף את זה. לא עבודת ישראל, ולא שעס, ולא זה. אף אחד מהם לא הולך לעשות את זה, וזה ברור. זה לא אף אחד לא הולך לעשות את הדבר הזה. וגם תכנס אי שם בתוך החמי השיעורים, הם לא יעשו את הדבר הזה. בסדר, הם יכול להיות שיש להם פחד מההשכלה, יש להם פחד מזה, אבל אני חושב שההשכלה זה, אפשר לבחור את הדבר הזה, זה לא מההשכלה. אם יכולת להבטיח להם משהו, כמה דיברו אותי, אמרו לי, תראה, אנחנו, אנחנו היינו יכולים לעשות הרבה דברים. אנחנו נסתכל על המזרוחניקים, ואנחנו רואים, מה יוצא למזרוחניקים? אז אתה רואה טוב, אם אתם מזרוחניקים הולכים לצדה, זה כבר שיצאים, אם המזרוחניקים הולכים להרוג את זה שיצאים, אז אנחנו לא נכון שאתה הולך לשם. אבל אם הם היו, אם הם היו אומרים שזה אדם נכנס בשלום ויוצא בשלום, לא יודע אם הם היו סתומים. אפילו אתה אומר, אלה שהם נמצאים בתוך תוך, תורך חי, אבל אנשים לא חיים כך. אנשים לא חיים ככה. והם לא מפחדים רק ממה שהורים, אלא גם מפחדים ממך. אני לא מפחדים ממך. אני צריך להגיד אתם הייתי מפחדים את דור המילואים, כי הם אומרים, טוב, אתה בסדר, אבל מה יהיה? אבל אתם רוצים את זה. הימני, הפנאטי, הדתי, הקיצוני, זה אני. זאת אומרת, אני הימני, הקיצוני. אבל בסדר, בואו נפחדו, יודע, זה לא. יש להם ציור, איך נראה, מה אתם עושים? עכשיו, הציור הזה, למרות שזו מחשבה מאוד עמוקה. תראו כמה היא מחלחלת על כל סדרי החיים, איך היא מחוללת המון המון תנועות. עכשיו אני אומר, אתה צודק במה שאתה אומר, כלומר אני חושב שהייתה תנועת ההשכלה, שהתקוממה כנגד הנצרות בעיקר, אבל גם מצא את מקום חולשתו נדון לתורה. אבל מאז המציאות התקדמנו. אחר כך הייתה, אז ההשכלה היא מאוד עסוקה בדברים אוניברסליים. כלומר, גם בנטיות החיים השכלתניות, גם בנטיות החיים של השמחה הטבעית וכולי, דברים של תנועת ההשכלה. אחר כך הייתה תנועת הציונות, שאמרה, טוב, למה האמונה לא מוציאה מתוכה את היכולת ליישב את ארץ ישראל? לבנות את עם ישראל מחדש. למה האמונה לא מוציאה מתוכה את הגבורה? אבל אם אתה רואה, האמונה מוציאה מתוכה את הגבורה, כמה חגיגות יש בגלל ששמנו אחד אלוף אחד במטכ"ל, אלוף אחד דתי, וגם אז הוא נכנס, כי הוא אמר לי שהם קרובי חברים טובים, אז אולי לא טוב שיכניס אותה, אבל זה חברים מאוד טובים, אז הוא החליט. אבל יש הרבה שחרים שהיו צריכים להיות, לא נכנסים. כי להכניס אחד דתי למטכ"ל, חוסר אחריות. אתה לא יודע מה הוא יכול לעשות לך. הוא יכול לשרת את המדינה. כי זה הכל סיורי דעת אלוקים. ולכן זו נקודה רוחנית מאוד 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 עמוקה, שככל שהסיור של דעת אלוקים לא ניתר בעם ישראל, בגלל שכונתו לא ניתרנו מכל המציאות הזאת של הגלות, אנחנו סובלים מזה סבל נורא ואיום. יש פה מלחמה באמת על חיי המוות. אנשים באמת בטוחים, אנשים בתשובה אמרו לי, באו להם אנשים שהם נמתאים ומגדיל 10 שנים, אמר, אני יכול לבוא אליך לבוא בזה, אשתי, ואני רוצה לבוא אליך. אבל אתה לא מצליח, בא לך את הלבטי, עובדים בזה, עובדים בהייטק, לא בחור ישיבה, לא מגיעים בו בחור ישיבה, לא חייב בו בחור ישיבה. הוא אומר לו, הוא בטוח שזה ככה. הוא בטוח שאם ההוא הייטקיסט, לא הבחור ישיבה, לא יודע, שאם ההוא הייטקיסט הוא דתי, הוא יהיה ראש ממשלה, מה יהיה על החיים שלו? מה יהיה על החיים שלו? אחד גם אמר לך שרופאים בטלשון מגבילים אליו, אנחנו מנהלים מחלקות. אחד אמר לו, דתי, שאלה אותו, תגיד לי, מה היסטריה? אז אמר לו, תראה, מה אם אותי הכריחו להניח תפילין כל בוקר? בסדר, הכריחו אותי. אבל מה עם הבנות שלי? עכשיו אנשים אומרים את זה באמת. מה זאת אומרת באמת? שוב, אני אומר, הייתה גם, יש גם הרבה שקיפת מוח. אבל שקיפת מוח לא מוצאת קרקע פוריה שאין לה דעת אלוקים המעוותת. כשדעת אלוקים נמצאת בצורה כל כך מעוותת, אז השקיפת מוח יש לה קרקע פוריה לגדול עליה. כי אדם נורמלי היה אומר, זאת אומרת, אני מכיר את האנשים האלה בחמה, עכשיו הם לקחו אותי בבוקר, הכריחו אותי על הספינים. כאילו, אני יודע מי זה הבן אדם הזה, אני יודע, אבל עכשיו עושים לי את הבנות עם רעלות, אני ראיתי את הבנות שלו, הם לא הולכות עם רעלות את הבנות שלו. ואף אחד פיכם זה תופס מקום. כי השור של דעת אלוקים פה, זה סוגיית הסוגיות. זה סוגיית הסוגיות. עד שלא נתנהלו מזה, יצליחו הרבה מקטרדים והרבה עיתונאים והרבה שקיפת מוח, הם יצליחו. אז אני לא אומר רק צריך לצאת ללמד אמונה. צריך להיות אולי גם לעשות מול מזלדים מעשים. אבל גם צריך לצאת ללמד אמונה. בלי שנרפא את המחלה האמונית משורשה, הסוגיה פה לא תתברר. לכן הרב עשו כל כך בלרפא את סוגיה דעת אלוקים. הרב פגש את זה, זו תורה מאוד חליפה, הרבה יותר מה שאתם פוגשים. אנשים אמרו, את העולם הישן עד היסוד מחריב. זה היה מנון הפועלים בנמל אודסה. כי אתה אומר, אני לא רוצה את הציורים האלה, כל כך נמוכים, שכל כך נגד הנבורה, נגד ההשכלה, נגד הכלכלה, נגד ההתפתחות, נגד המדע, אני לא רוצה את הציורים האלה. נחריב את העולם עד היסוד. סדר בשבריים חשובות.
יש פה עדיין איזה כאילו משהו שמסתובך מבחינת הנפש, כאילו שבן אדם גם בדרך הזאת היא לומדת כאילו להכיר את השם דרך המידות, כאילו דרך מה שאני אומר, זה בסוף, גם אם הוא יודע לשכל שלו שהשם הוא למעלה מכל גבול, הוא למעלה מכל המידות וזה, בסוף הוא לא נמלט כאילו מזה שיש לו ציורים, כי כשהוא עסוק הרבה במידות, כשהוא פונה אל הלכות, בתפילה או בדברים כאלה, אז הוא מלא בציורים.
זה מידת הענווה. היכולת לדעת שיש לי הרבה ציורים של האידיאלים האלוקיים, של המידות האלוקיות, של דרכי השם, של המגמות האלוקיות, יש לי הרבה ציורים של זה, אני עומד בתפילה, אני עומד מול המידתו הנעלה. אבל התרגלתי כל הזמן ציורים. כן, זה תכלית הענווה של הענווה, אני עומד בתפילה, מתפלל על מידתו הנעלה. אז על מה אתה מתפלל? אם אתה לא מצייר, יביא לך אדם עלילים, אתה לא מצא לך ציור, זה לא משהו ממשי. הפוך, בגלל שאני לא מצייר לציור, זה הדבר הכי ממשי, זה הכי חי, זה הכי קיים בעולם, והכי מקור החיים של כל סדרי המציאות. בגלל שאני לא מגביל אותו, אני לא מצא לציור אותו. ולכן באמת זו סוגיה מאוד מאוד קשה. את מאמר דעת אלוקים אפשר להסביר בכמה שעות. אבל לבנות את זה בתוך הנפש, כשאדם ניגש לתפילה, זה אומר כן, אני לא מצייר את הציור. ובגלל שאני לא מצייר את הציור, תפילתי היא באמת הרבה יותר אמיתית. והרבה יותר שלמה. אז אני לא מצייר את הציור, זה הדבר הגדול. זה העבודה הגדולה של האדם לא מצייר את הציור. נכון, וחלק זה דורש הרבה עבודה. זה דורש הרבה תעלת המידות, זה דורש הרבה דברים. ובעיקר דורש כאילו משהו שהוא שוב כאילו לא קשור. אדם לא טוב להתעסק בצדדים חרדיים של החיים יותר מדי. במיוחד בדורותינו שכוח המדם מלא את הנפשות. איך אני לא סביב את הדוגמה הזאת של הקושי, כאילו בדורותינו. שאחד הוא רואה רק ערוץ מאיר, לא מדבר על דברים אחרים, לא טובים. הוא רק רואה ערוץ מאיר כל הזמן, אבל הוא כל הזמן סיב במוחש, 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 ככל שאתה יותר קבוע במוחש, יותר קשה לו לעבוד בתפילה, לפנות לדבר של עולם, להתפלל להשם לבדו. אומר הרב שזה רוב המחשבות הפרות שבאות לתפילה באות בגלל הדבר הזה. כי הציור הטהור של הלקות, הציור הבלתי גבולי, לא הציור הבלתי גבולי, הלקות, והמיטתו הנעלמה, כשאדם לא יודע, אדם לא יודע לעבוד מול השם, אלא עבוד מול מציאות מוגבלת, אז המציאות המוגבלת הזאת היא לפעמים מעניינת אותו, ויש לו גם הרבה מעניינים אחרים. אז מקור כל המחשבות הזרות מהרב, סבן בציורים המוגבלים שיש לאדם. כן?
על איזה זכות? בדבר לא מוחש. לא,
אני מבין
מה, אבל זה מוחש. חוץ מי.
לא.
אין שם אפילו.
אדם צריך לדרות בזה פחות מוחש.
לא, כאילו.
שזה גם כל הזמן אני צריך לראות בעיניים ציורים מוחשים. למה כל הזמן הכל הרבה יש קשב וריכוז היום? כי אתה אומר, הכל צריך לראות בעיניים ויזואלי. האמת היא, הכל צריך להתחלף כל חצי שנייה, וזה כבר לא מעניין, אני לא עוזר. אבל אפילו אני אומר, אדם שחק כדורגל, אדם עובד בשדה, זה מציאות הרבה יותר בריאה, מאשר שכל הזמן חושים, הם כל הזמן מלאים, מצרעים, וכל עוד, וזה עצמה של מה שהרב קינה, זה בסטנדר המסומר, אבל זה כוח, האדם מתגבר בצורה אדירה. מלא קולות, מלא צבעים, מלא תנועות, מלא איזה לא הפקה, לא הפקה, לא הפקה, לא הפקה. ואדם כל הזמן מרגיש את העוצמה של זה, ואת הממלאים לו איזה רגשות, וממתח, וזה, וזה, והכל צבעוני, והכל יפה, והכל תחורות, והכל כזה, זה כוח מידע מעצום, וכשאדם מסתנדר המסתנדר הרב אומר שקוע בתוך כל עניין המידע, אין לך הרבה יותר קשה לו כשהוא עומד בתפילה, להתנתק מציבור המידע.
אני יכול לצאת בעצם שלא משנה כמה אני מתאר את עצמי או אני יודע יותר תורה, וזה לא אומר ברגע שאני מגיע למצב שאני מצליח לבטל את כל התפיסות שלי של האלוקות, אז אני הגעתי עם כל התיאורים המוגבלים האלה, אז אני מגיע בעצם לדבר יותר גבוה. וזה שלא משנה, כאילו, הגאון מבין את כל התורה שהוא יודע,
לא, אבל איך אדם באמת יצליח להיות אדם כזה שהוא מבטל את כל הציורים המוגבלים שלו? תשובה, ככל שהוא מתקן את מידותיו, את הרגשותיו, מדלג במעשיו, עומד בתורה, זה בונה באמת נפש כזאת שככל שיותר שורה אל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כך זה יותר גם קשורה ולדום כבו. בזכות יש לי קשורה עם מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שמתארים אותה, בונים אותה, בזכות זה אחת יכול להיות גם קשור לדום כבו. עכשיו, לדום כבו, אני רואה שכולנו אחוזים הרבה פעמים איזה ציורים מוגבלים. זה מאוד קשה להתאר. אבל בכל שאדם יותר אסור במידות הערכיות, יותר יש לו גם ברכה מדורה להתאר ולהתרומם מעל המידות הערכיות. זה תכונת הנפש של ישראל. כלומר, מדריקת משה רבינו שלא ידע מאדם בחי, זה תכונת הנפש של ישראל. האחדות, אבל האחדות זה הגילוי של זה. כלומר, כאשר הציור האלוקי הוא בלתי גבולי, אז אני אומר, הציור הבלתי גבולי הזה הוא מחיה את כל המציאות כולה. כי אם זה ציור גבולי, זה שייך רק כאלה, זה חלק מהמציאות, זה לא כל המציאות. אבל אם זה ציור בלתי גבולי, זה מתאר את המציאות בתארתה, בשלמותה. לכן ההערה של משה רבנו, אני משתמש בכוזר, כשרוצה לדבר על מרגע החמישית ומזכיר את משה רבנו, ההערה של משה רבנו זה מדרגת החיים הישראלית. אומר הרב, ההיסטוריה כולה. ולכן אני אומר, לא רק, זה לא יצא מהתבנות. ההיסטוריה כולה של הנצרות ושל האסלאם, זה בעצם מהלכים עולמיים שהם קמו, שיסודם היה ציורים מוגבלים. הם לא עשו את זה כמו העלילות של לפני הנצרות והאסלאם, אבל היה ציורי חיים מוגבלים של הנצרות, של איזה משהו אחד, של הנצרות הייתה יותר מגושל, בסדר, גם עבדה מחייתה, היה בן צטילים ותזה. אבל בעצם, שלקחו מידה אלוקית, ומידה אלוקית מוגבלת, וזה הפכו לציור האלוקי. וכל העולם כולו חי את זה. אז כן, זה מה שאני אתחיל, האחדות האלוקית. זה שהנצרות היא מלאת שנאה אל העולם, שנאה אל המדע, שנאה אל החיים. זה בדיוק בגלל המוגבלות האלוקית. הקדוש ברוך הוא מוגבל, וזה טוב מחיים. ובאמת הם אומרים שהוא מוגבל עם הצמצם, הוא רחוק מהעולם. אז אני אומר, כל השנאה של הנצרות לעולם, כל ה... אז הכל זה שאלה. אז זה הנצרות. ואחר כך האסלאמיות, גם הרב אומר אותו דבר. אז בואו גם נדלג בקופים דלי לבניקה, וזה דבר הזה. אומנה, על כן, יוצא דעת אלוקים העומדת לעד, היא אלוקות המתעלה על כל התבונה והרגשה. המתעלה על כל התבונה והרגשה, ונשמעת כל התבונה והרגשה. והחתומה בתוך התבונה והרגשה בחותם של הנבא. אז אתם רואים, זה נשמעת הכל. והיא חתומה בתוך התבונה והרגשה של הנבא, ושתהיה אפשרות להשגה. ודווקא מצד זה, אומר אימא, היא גדולה בפעולתה על החיים. דווקא מצד זה שזה רחוק, כאילו זה רחוק, אבל דווקא מצד זה שזה בלתי גבולי ולא מצומצם, דווקא בגלל זה זה כל החיים, מיישרת אותם, מעלה אותם תמיד עדי עד. זה העלייה הבלתי גבולית שהזכרנו בעמוד הקודם, וכל החיים כולם, וכל התנועות החופשיות שבעולם הרוחני החומרי, בעולם הפרטי והכללי, עושים בה דווקא את תפקידם. אמנם, כדי, עד כאן לצדדים הרוחניים, הבירור הרוחניים, עכשיו הבירור המעשי, כלומר, אמנם כדי להיות אומה שלמה יכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה. אומה שלמה יכולה לחיות לאור זה, להדריך את חייה לאור זה, מתוך עמידתו הנעלמה לבנות את כל האידיאלים האלוקיים. אז אמנם כדי להיות אומה שלמה יכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה לפני בשמתה, צריך לזה הכשר גדול מאוד, הכשר גזעי. כלומר, הרבי הזה של סגולת האבות, הכשר מוסרי, ההנהגה המעשית של האבות, זה הכשר היסטורי של כל שיעבוד מצרים, טוב זה לא נכנסנו עכשיו, זה גם בגדה של פסח, איך גם שיעבוד מצרים, גם הכשיר הזה, שיעבוד מצרים, אבל בעיקר מתן תורה, וכל אלה משלמות בכנסת ישראל, אך אבים הבנים לא ישקרו, ואי להם למושיע. טוב, היה צריך פה עוד הרבה להאריך, אבל כבר... יש לרם דברים נפלאים, בקורת חטא ממדלת. אך אבים הבנים לא ישקרו, אני מדבר על האמת התכונתם של ישראל. ואחר כך ואי להם למושיע
מסתום.
כן, אבל ברב לדעת אלוקים איך המשפט כזה שהרב אומר שואת אתו את אלוקים דעת אלוקים, אני מתקוף למד ג' רשמתי פה הרב אומר תשואה, זה דעת אלוקים שמגיע למעלה הרב אומר תשואה, תשואת אלוקים היא קרובה לי זה הרב מעריך בה מושג הזה של תשועה, כן, שזה קשור לתבר המערכה היסטורית. כן. אז הרב הזה אומר, נכון, בגלות באמת, ואנחנו קצת מאבדים את התכונה ההיסטורית העליונה הזאת, ובסוף פרקי. וכל החוצפה וכל הדברים של הכפירה, זה לזכך את הדבר הזה. לזכך את המציאות הלוטית שתהיה בתארתה, שלא תהיה גבולית, באמת תהיה כל המקור של כל ההתפתחות האנושית. טוב, טעמנו איזה טעימה קטנטנה מכל הסדר הזה. שמי עינינו.
אבל פה קובע ספר.